כל חי אונליין 93fm.co.il.
אני יודע שגדולי התורה טוענים ואומרים שזה הרע במיעוטו, או כל עוד לא נשמעה אמירה כזאת, החוק הזה מבחינתי לא יקודם.
בתגובה לדברי חבר הכנסת זוהר, אמר יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת מוזס כי מדובר בחוק פשרני שלא ניתן לתמוך בו. יהודי צרפת שמחים על בחירתו של עמנואל מקרון לנשיא הצרפתי החדש, ויותר מכך על הפסדה של יריבתו מנהיגת הימין הקיצוני לפן, שתכננה לבטל חבישת כיפה בציבור וחוקים יהודיים נוספים. עם זאת, רבה של טולוז, הרב אברהם וייל, הבהיר הבוקר בקול חי כי למקרון היו בעבר התבטאויות לא מכבדות כלפי יהודים, ולפיכך לדבריו יש לפקח מקרוב על התנהלותו של הנשיא הצרפתי החדש ולדאוג שייתן ליהודי צרפת את הכבוד הראוי להם ויאפשר להם לחיות את חייהם כהלכה. הכנסת תחל היום את מושב הקיץ, והקואליציה תנסה לאשר במהלכו את חוק הלאום, שהנוסח שלו אושר אתמול על ידי שרי הממשלה וועדת השרים לחקיקה. כמו כן תנסה הקואליציה לאשר את חוק השידור הציבורי החדש, שהדיונים אודותיו יימשכו היום כפי שהתנהלו בכל תקופת הפגרה. האופוזיציה תפתח היום את מושב הקיץ בהגשת הצעת אי אמון בממשלה, תנסה לבטל בבגץ את החוק המטיל מס על דירה שלישית ותפעל להקמת הבחירות בדרכים שונות. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת איתי גדסי. הנשיא טראמפ העביר מסר לתקשורת הישראלית, לפיו הוא מחכה בחיליון עיניים לביקורו בישראל בסוף החודש הנוכחי. טראמפ הצהיר כי במהלך הביקור יעסוק בחיזוק הקשרים הטובים בין ארצות הברית לישראל, בדרכי ההתמודדות עם איום הטרור וניסיונות להשיג הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים. ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני הגנרל דנפורד צפוי להגיע היום לביקור רשמי בישראל. במהלך הביקור ייפגש דנפורד עם מקבילו הישראלי הרמטכ"ל אייזנקוט ועם שר הביטחון ליברמן. במהלך הלילה ירו מחבלים זיקוקים בכינון ישיר לעבר כוח משטרה ומשמר הגבול במבוא המג'לס שבעיר העתיקה. לא היו נפגעים. זריקה שביצעו כמה שוטרים ותוך כדי תיאור חשודים הביאה להכוונה מדויקת של הכוחות למתחם סמוך ממנו נורו הזיקוקין לעבר כוחות המשטרה ומשמר הגבול, שם הותרו ונעצרו ארבעה חשודים שברשותם נתפסו שלוש כברות זיקוקין שמהם ירו לעבר הכוחות, וכאמור לא היו נפגעים. ארבעת החשודים, קטינים תושבי העיר העתיקה ותושב מחנה הפליטים שואפת, נעצרו לחקירה במרחב דוד, יבואו במהלך היום לבית המשפט לדיון בערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לאזרוביץ'. כוח צהל עצר הלילה לחקירה ביהודה ושומרון 13 מבוקשים פלסטינים, וכמו כן נתפסו אמצעי לחימה וסכינים באזור חברון, כך עדכן כתבנו קובי פינקלר. התחזית מיד.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
היום מורגשת התחממות ניכרת וחם ביבש מהרגיל בעונה. מחר צפויה התחממות נוספת ויתכן שרב בכל רחבי הארץ.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
עד כאן חדשות כל חי.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות לחיילים.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
ש...
שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה של מדורת הבוקר, ורוצים לומר בוקר טוב לאבי אשכנזי, וואלה ניוז, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו מבינים ששלדון מכין את עצמו לקראת חקירה בישראל?
אני יודע אם הוא מכין את עצמו, זה צריכים לשאול אותו, אבל סביר להניח ששלדון אדלסון יגיע בסמיכות לביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל, הוא יגיע גם לחגיגות יום ירושלים, כך לפחות לפי הפרסומים בארצות הברית, והוא צפוי מאוחר יותר, לאחר כחודש להגיע לפעם נוספת לישראל, חגיגת 10 שנים להקמת ישראל היום. אנחנו יודעים שהמשטרה מבקשת לשאול אותו כמה שאלות בעדות פתוחה בפרשת 2000, פרשת ידיעות אחרונות וראש הממשלה בנימין נתניהו, וסביר להניח שמיד עם הגעתו לישראל יפנו אליו חוקרי המשטרה ויבקשו ממנו להגיע למסור עדות במשרדי להב 433.
הוא בטח יודע על מה.
כן, אני חושב שחלק מהדברים הוא יודע, הרי בסך הכל הדברים פורסמו כבר לפני חודשים, אנחנו יודעים שגם עורך ישראל היום ובכירים נוספים בישראל היום מסרו עדות, אנחנו יודעים שמהקלטות של השיחות בין מוזס לבין נתניהו, עלה העניין הזה שנתניהו הציע להביא משקיעים שירכשו את ידיעות אחרונות ממוזס, הוא הציע להקטין את התפוצה של ישראל היום בסופי שבוע ואת שטחי הפרסום בישראל היום. צריכים להבין שראש הממשלה הוא לא הבעלים של ישראל היום, הבעלים הוא שלדון אדלסון, והחוקים ירצו להבין קודם כל אם הייתה פנייה כזאת מצד נתניהו, אם זה היה על דעת שלדון אדלסון, האם היה איזשהו תיאום ביניהם בעניין הזה, ורצו לדעת להבין מה בדיוק התרחש שם מעבר לשיחה של נתניהו מוזס.
טוב, נצטרך להמתין, זה לא יהיה עוד הרבה זמן.
כנראה שלא.
טוב, אני מודה לך, תודה, אבי.
בבקשה.
בוקר טוב. עכשיו ליואב סגלוביץ', לשעבר מי שהיה ראש אגף החקירות במשטרה, וכעת איש יש עתיד, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מה שלומך, יואב?
בסדר גמור, תודה רבה.
טוב, האמת שזו פעם ראשונה שאני מדבר איתך. מספר לנו על עצמך בקצרה, אנחנו יודעים שהיית במשטרה, באגף, ראש אגף החקירות, מה עוד?
וואו, לזה לא הייתי מוכן. לפני זה הייתי שירתי בתפקידים רבים במשטרה, הייתי 28 שנה. בעשור האחרון לשירותי, מ-2003 ועד השחרור ב-2013, עסקתי בעיקר בתחום חקירות ושחיתות ופשיעה חמורה. הקמתי את היחידה הכלכלית, את יחידת להב, ובסוף הייתי 5 שנים ראש אגף חקירות עד שחרורי ב-2013. נשוי ואב לשלושה.
יפה. מה, איפה גדלת?
גדלתי בתל אביב, והיום אני גר בשרון, ביישוב שנקרא צורנה.
מה, איזשהו חיבור, מסורת, דת, משהו, משפחה יש?
האמת היא שלא.
כלום, לגמרי.
תראה, מה זה לגמרי? אתה יודע, אתה הולך אחורה בזמן, אז
לא,
אתה...
לא, מה זה אחורה, סבא או לפני?
אחורה זה מגיע, כן, מגיע לתקופת הסבא. הסבא משני הצדדים. שכמו כל עם ישראל באותה תקופה, אנחנו אומרים, היו שומרי מסורת ברמה כזו או ברמה אחרת.
הבנתי. ואתה והדת, מה?
אני והדת, אנחנו מסתדרים יפה מאוד, כל אחד בדונקו.
מה זה אומר? יש לך, אתה כיפור רלוונטי מבחינתך?
לא, בדיוק שכן, תראו, החגים בכלל, חגים באופן כללי, הם רלוונטיים לכל אחד, כל אחד עושה את זה בדרכו שלו, חגים אינם יום חול.
כן, זה בוא, אתה צם בכיפור?
סליחה?
אתה צם בכיפור?
לפעמים.
לפעמים, הבנתי. טוב, מה נאבד לך בפוליטיקה?
האמת היא שלא עבד לי, דבר, תראה, אני האמת היא שהשתחררתי, אם היית שואל אותי לפני 4, לפני השחרור, אם הייתי חושב על החיים האלה, כנראה שהתשובה הייתה לא. אבל לאחר שהשתחררתי והתחלתי ככה לחפש את דרכי, ראיתי שהחיים הציבוריים אותי באופן שמושכים. אני חושב שיש מה לעשות שם לפחות לדברים שאני מאמין בהם וחושב. זה ככה הייתה דרך איטית, אבל בטוחה שבסופו של דבר התערבתי.
אני עוברת עם מחשבה בראש. איך זה להיות בעמדת הנחקר?
האמת היא שזה אחת החקירות במרכאות, שאני מדבר איתך ואנחנו לא מכירים לפני זה, שהכי נחמד, אני כמעט שכחתי שאני בראיון ברדיו.
זה אומר שהצלחתי.
נכון.
זה בעצם התפקיד של חוקר, נכון? לתת לנחקר את התחושה שהוא לא באיזה... הוא לא בסכנה, הוא צריך להשתחרר, נכון?
כן, זה נכון בעיקר. תראה, כל חקירה בסופו של דבר היא סוג של אינטראקציה בבני אדם. כשאתה מבין שזה הסיפור, אז אתה צריך הרבה פעמים להתחבר באמת למצב הנפשי של מי שנמצא מולך. וזה לא משנה כרגע מי הוא, לצורך העניין. ולהפך, לעתים, ככל שאנשים הם אפילו בכירים בתפקידם, או הדברים שיש להם לאבד בדרך בתהליך הזה, הוא יותר גבוה, אני חושב שהרגישות של החוקר צריכה להיות גבוהה, ובמובן הזה לדעתי אתה עושה עבודה מצוינת.
תודה רבה. אבל גם פה יש את אותם אלמנטים פחות או יותר, צריך להתכונן לקראת הרעיון, מה יכולים לשאול אותי, מה אני הולך לענות?
כן, ללא ספק. כל תהליך החקירה, או גם שאותו תהליך עובר גם הצורך העניין במהלך חקירה, גם ודאי החוקרים, או החוקרים פיזית או לשחרים החקירה, ודאי גם הנחקר עושה את אותה הכנה. אבל זה לא סימטרי, פה צריך להבין את הקושי של הנחקר לצורך העניין, שום דבר פה לא סימטרי, כי בסופו של דבר החוקר או איש החקירות עושה את עבודתו והולך לדרכו, ומן הצד השני, מן העבר השני, נמצא אותו נחקר שמדובר על חקירת משטרה, לא על רעיון ברדיו, שאז באמת כל עולמו יכול להתהפך עליו, שזה עניין אחר לחלוטין. כלומר, אין פה שום שוויון בין מערכות היחסים במובן הזה לפחות, לא משנה בחירותו של האיש.
כן.
ובעניין הזה אני חושב שמה שנדרש באמת מאנשים, מחוקרים, זה להיות רגישים גם לעניין הזה.
את יודע, לפעמים עוברת לי, אני חושב על חוקרים שעוסקים בפרשות חשובות, אם הם הולכים לישון לפעמים בלילה עם איזה מצפון, אתה יודע, עשיתי להם תהליך מקצועי, הצלחתי, הבאתי להפללה של מישהו, ואתה הולך לישון בלילה, נותן נשיקות לילדים שלך, עוברת לך לפעמים מחשבה בראש, ההוא שישבתי איתו היום כבר לא יזכה לזה? בגללי?
האמת היא לא פעם ולא פעמיים. תראה, זה לא דבר שמלווה אותך כל הזמן. להגיד שכל הזמן אתה נמצא בתוך התהליכים הפסיכולוגיים, זה לא נכון. אבל לא פעם ולא פעמיים. כמו שאמרתי קודם, אתה מסיים את המשימה, את העבודה, את הדברים שאתה בטוח שאתה עושה הכי טוב לטובת מדינת ישראל, לטובת הערכים שלה. אבל בסוף יש בן אדם שסביבו יש מעגלים נוספים. בני אדם, משפחה, אישה, ילדים, חברים, שהוא נמצא בסיטואציה אחרת לגמרי. זה מוקצן עוד יותר דווקא במקומות שאתה גם רואה את האנשים בהמשך הדרך. זאת אומרת, יכול להיות איזושהי חקירה שהייתה אחרי אליה. בהמשך הדרך התנהל איזשהו הליך משפטי, בהמשכו הוא גם בית המשפט החליט ונגזר דינו שילך לבית הסוהר. וזה לא, בוא נגיד כך, גם אם אתה עסקת בתחום הזה ואתה משוכנע ויודע שעשית את הדבר הנכון והראוי ביותר, עדיין לראות את דלתות ה... כן, נסגרות מאחרי אדם, זה דבר לא פשוט בכלל.
כן, בהחלט לא פשוט. יצא לך פעם במסגרת העבודה שלך לעמוד מול נחקר, ואז אמרת לעצמך, אם הוא יותר מזה בשלום, אני מגייס אותו? הוא צריך להיות בצד השני?
כלומר, להתגייס למשטרה?
כן, נחקר שעמד מולך, התנהל בצורה ש... מה שנקרא, התלהבת ממנה מבחינה מקצועית, ואמרת, הוא צריך להיות בצד השני, הוא צריך להיות בצד שמתחקר, לא נחקר, מבחינת היכולות שלו.
האמת היא, ככה תשאל אותי שאלה שאני לא חשבתי עליה, אבל אינטואיטיבית לא. אני כן הייתי מול נחקרים, שאמרתי, כן, צריך להעביר במרכאות, להעביר אותו צד, להעביר אותו רוביקון, שיהיה עד מדינה, זה כן, אבל לא...
זה כן, טוב, זה יש כל הזמן, כאלה.
כאלה כן, אבל מן הצד השני, ללא ספק אתה פוגש אנשים אינטליגנטים בדרך, זה לא ש... אבל לא ראיתי אחד כזה שהייתי שמח שיעבוד איתי יחדיו.
תשמע, אני לא בטוח שהחיים במערכת הפוליטית מעניינים יותר ממה שעשית עד היום.
אני לא יודע אם הם מעניינים יותר, הם מעניינים ללא ספק, יותר ממה שמבחינת עניין, תראה, אני לא יודע, עוד פעם, קשה לתת בזה סימנים, אני לא בקי, גם אני עוד לא הייתי שם, גם הצדדים שאני ראיתי, את הצדדים הפוליטיים, בעיקר דווקא את הצדדים הפחות יפים שלה, את הצדדים היותר טובים שאנשים שם טוב למען הקהילות, למען האידיאלים שמאמינים בהם, את זה פחות ראיתי, כמובן פחות עסקתי, הייתי עובד ציבור ולא נבחר ציבור. אבל אני משוכנע לגמרי שיש הרבה מה לעשות במגוון אדיר של תחומים, שלא עושים בהם מספיק.
כן, אבל דווקא אתה אמור להיות במקום שאתה אמור לברוח מזה, כי אתה יודע שהסיכויים שלך כאיש ציבור לשבת בכיסא שישבו מולך לא מבוטל.
לא, אני לא חושב כך. תראה, אני חושב שזה נכון שלא מעט נבחרי ציבור הגיעו לסיטואציות של חקירות גם בסיפור של רשויות מקומיות וגם ברמה הארצית. אבל מצד שני אני צריך לסכל על רוב האנשים, וזאת המציאות, זאת המציאות. רוב האנשים לא נמצאים שם, שרוב האנשים נמצאים במקום שנמצאים כדי לעשות טוב. ולשם אני שואף להגיע, למקום הזה, לא לכיסא השני.
כן, אתה יודע מה אומרת ההנחה, שמי שלא מגיע לשם כנראה יודע להתנהל נכון. ומי שמגיע לשם לפעמים הוא פושע, ולפעמים הוא סתם אדם שלא יתנהל נכון, ומשלם מחיר, כי החוק הוא חוק, אין מה לעשות.
כן, אבל אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז אנחנו יוצאים מכולת הנחה שטבע האדם לצורך העניין הוא רע מנעורה, ואני לא מאמין בזה.
יצר לב האדם רע מנעורה, מה לעשות? כך כתוב.
אז אני מאמין אחרת. אני חושב שזה לא כך. ואני חושב שיש הרבה דוגמאות טובות לעניין שעושות את זה הפוך. אם אתה רגע מרימים את הראש מעל המציאות התקשורתית והנושאים שמציפים את סדר היום. אתה רואה שמדינת ישראל, אני לא מכיר הרבה מדינות שבאחוז סולידריות כל כך גדול, אחוז מתנדבים כל כך גדול בכל תחום, תחום העשייה, מהתחום הביטחוני ועד התחום החברתי. את הדברים האלה פחות לעתים אנחנו רואים אותם ביום יום שלנו, כפי שהם באים לביטוי תקשורתי או ציבורי, אבל זה לא שהם לא קיימים. זה העוגן המרכזי של המדינה שלנו, מאז הקמתה וגם לפניה. אתה יודע מה יותר מזה? שאלת אותי שעניינים של דת ומסורת ודעתי הפרטי, נכון, זה דברים שמושתתים ביהדות. אותה עזרה הדדית.
כן.
אותה ערבות הדדית. ככה שאני דווקא חושב שבהקשר הזה, זה שאנחנו הפנים הפוליטיות היום שלנו נראות קירות, הם לא בהכרח, לא בהכרח זה המצב שחייב להיות, שאפשר להיות, וגם אפשר לשנות אותו.
כן, אבל אתה יודע שהחיים לא שחור לבן, כי למשל הראשי ראש המפלגה שלך, לפחות לפי חלק מהידיעות, היא שן בעבר מריחואנה, ככל שאני יודע, זה לא הדבר הכי חוקי שיש.
טוב, תשמע, אתה שואלתי שאלות שאני לא יודע עליהן, אבל סיפור של, בוא נגיד, סיפור של העבירות הפליליות, המריחואנה זה לא מרכז ה... מרכז העיסוק של העבירות הפליליות. אני חושב ראש המפלגה, או צורך אני יאיר לפיד, אני חושב שהוא אדם ראוי, אדם טוב.
לא, אני לא, לא, אני לא עכשיו באתי להעביר על הביקורת. אני רק אומר שאדם גם יכול להיות, ליפול על דברים קטנים, על, אתה יודע, חוק זה חוק, אז אתה אומר, מריחואנה זה לא בראש מעייני, אבל מה לעשות? יש חוק במדינת ישראל.
לא, אמרתי שאני לא יודע אם על זה ישן או לא ישן, אני לא יודע, אני לא, לא שאלתי אותו, אין לי
מושג. אני גם לא יודע, אז סתם עדויות של אנשים שישבו וישבו איתו פעם, יכול להיות שזה לא נכון.
יש לי קצת ניסיון בדברים של סתם אנשים שאומרים, אז אני נזהר במה שסתם אנשים שאומרים, בטח אני נזהר בהלכת רחיל. אבל לעצם העניין, אתה שואל אותי שאלות יותר עמוקות לגבי מה צריך לעשות שינוי במערכת הפוליטית, אז אני חושב שיש שם שינויים דרמטיים שצריך לעשות אותם. בהתנהלות שלנו, בהתנהלות של אדם לחברו גם בכנסת. ובוודאי ובוודאי על הנושאים שנמצאים על סדר היום. אנחנו, יש נושאים מרכזיים עוד על סדר היום, שבכלל לא נמצאים שם. אנחנו עסוקים בדברים שהם... לטעמי לפחות קצת מלאכותי, ושם דוגמה, אפילו אתמול הדיון שהיה, או ההצעה לדוגמה של חוק הלאום, שחוברים שלה, איך אפשר להתנגד לו? זה פשוט, אתה יודע מה, אני לא מצליח להבין מה קורה לאנשים טובים שמציעים הצעות חוק מעין אלה. יש שאלה על זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית לצורך העניין, על זה אנחנו צריכים לבזבז את זמננו בכנסת עם ויכוחים חסרי תוכן. מחר ייכנס לכנסת ונציע אולי לקיים, להקים חוק יסוד מדינת ישראל כמדינת חוק, ואז הסעיף הראשון יהיה מדינת ישראל למדינת חוק, וכל מי שמוסדות המדינה והאזרחים צריכים לקיים את החוקים במדינת ישראל. יש מאחורי כל הכותרות הגדולות הרבה מאוד פסדה מצד אחד, מצד שני הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו לא מטפלים בהם כמו שצריך, מהתחום החברתי, דרך התחום הכלכלי, התחום המדיני, ועל תחום האכיפת החוק, דבר שאני עסקתי בו הרבה מאוד שנים.
אבל אני חושב שאתה קצת מנותק מהמציאות ברשותך.
אני אשמח לשמוע למה.
כי אתה אומר, הדברים שאנחנו, סליחה, אני אנסח את עצמי בצורה תקינה יותר. אם אתה לוקח את גזרי העיתונים של 10 השנים האחרונות, אתה תראה שלפחות 30% מהם עוסקים ביחסי דת ומדינה. והסוגיה הזו היא לא פחות חשובה מדברים אחרים. אתה יודע, זה דבר שמונח על השולחן ובוער וכל הזמן...
לא, אני לא מתחמק מזה. נושא של דת מדינה, ללא ספק, הוא נושא אחד מהנושאים החשובים שצריך לדבר עליהם, וגם פה השיח לדעתי הוא שטוח מדי. זה ש... תראה, אני שאלת אותי בתחילת הדרך, אמרתי לך ביושר, אני לא אדם דתי. אבל ברור לגמרי מה המקומה של הדת במדינה הזאת, ברור לגמרי מה, איזה אחוז גדול במדינת ישראל מרגיש דברים בצורה שונה ממני, ואני כמי שחושב אחרת צריך גם להיות קשוב, גם לצרכים מצד אחד, גם להגיע להידברות מצד שני, שהידברות זה החלק הפחות משמעותי שקורה לנו בזמן האחרון בין המגזרים השונים, ובוודאי שיהיו הסכמות, אתה ואני יכולים לא להסכים על הרבה מאוד דברים, אבל אולי יש גם דברים שאפשר להסכים עליהם, על מנה שנוכל לחיות ביחד, כל אחד בדרכו.
מה באמת עמדתך, יואב, בסוגיית בני הישיבות?
עוד פעם, תאמר לי סוגיית בני הישיבות, אז בוא נפתח את זה קצת יותר רחב. בוא נשאל אותך, מה עמדתך לגבי חברת הלומדים? האם באמת היום חברת הלומדים היא מה שהייתה לפני 40-50 שנה? האם כל מי שנמצא היום במסודות הפטור למיניהם?
אז אני אעשה לך את השאלה.
הוא עילוי, אני לא יודע, אני אומר,
אני אחדד את השאלה, אני אעשה לך את זה בצורה קלה יותר, בסדר?
כן.
האם אתה מאמין שמי שמאמין וחושב שמי שיושב באמת ולומד תורה צריך להיות פטור משירות צבאי כי הוא תורם למדינה באמצעות לימוד התורה שלו?
תראה, אני לא יכול להגיד לך שאני יכול להגיד שהוא תורם לצבא באמצעות לימוד התורה שלו, כי אמרתי שאני לא אדם מאמין מלכתחילה. אבל אני חושב שאם יש כאלה אנשים שחושבים, אז צריך לכבד את המחשבה הזאת שלהם.
ולכן צריך לתת לו פטור משירות צבאי?
אבל השאלה היא, דבר איתי במספרים. פטור עד איזה גיל?
לא, השאלה היא לא מספרי, השאלה היא לא טכנית, השאלה היא פה אידיאולוגית, ערכית, רעיונית.
מוטי, זה שאני אדם לא דתי, זה לא אומר שאני לא יודע דברים.
לא השמתי אותך בזה שאתה לא יודע.
לא, אז בואו נדבר קצת, כן אני אדבר איתך במספרים.
אבל הדיון פה זה לא מספרים, אבל יואב.
אין בעיה, בוא נדבר על ערכים.
בדיוק.
האם חברת הלומדים היה דבר שהיה קיים במקום של סבא שלי, בפולניה? האם חברת הלומדים הייתה כמו שהיא היום ברוסיה? זה דבר חדש. זה לא היסטוריה של העם היהודי בהקשרים האלה.
לא נכון, יואב. יואב, התורה, אתה יודע כמה שנים כבר קיימת מאז מתן תורה? אלפי שנים, על מה אתה מדבר? זה לא משהו שהמציאו החרדים בארץ, יואב.
אבל זה לא הנושא של התורה, הנושא פה של חברת הלומדים. האם חברת הלומדים אתה יכול לתקוע?
מה עושים חברת הלומדים? הולכים לשבת על חוף הים בתל אביב, הם יושבים ולומדים תורה.
נכון, אבל גם עובדים?
הם יושבים ולומדים תורה.
אני שואל אותך, האם גם עובדים?
חלקם, גם עובדים בשלב מסוים.
אתה בעד עבודה של אנשים?
לא, תקשיב, אין לי בעיה לדבר איתך על כל נושא שתרצה. אבל אני מאוד אשמח לקבל תשובות לשאלות ששאלתי, אלא אם כן תגיד, תקשיב, זה חומר נפץ, נכנסתי לפוליטיקה.
לא, ממש לא.
אז בוא נדבר על השאלה העקרונית. האם אתה חושב שמי שיושב ולומד תורה באמת, צריך לקבל דיחוי משירות צבאי? כן או לא? שאלה לא מורכבת.
אני אומר שחלק מהאנשים צריכים לקבל דיחוי וחלק לא, אבל אנחנו צריכים לנהל שיח מחברת הלומדים.
כלומר, אתה מכיר בעובדה...
כלומר, אתה... מוטי, אני רוצה להיות ישיר איתך.
לא, בסדר, אני איתך. אתה מכיר
בעובדה... תן לי להיות ישיר איתך. אם תנהל איתי שיח פתוח, מהי חברת הלומדים? בהגדרה, ומהו עילוי בהגדרתך, נוכל להגיע להסכמה. אבל אם תגיד לי שכל מי שהחליט שהוא יושב בחברת הלומדים, גם אם לא, גם אם הוא איננו עילוי, אני לא רואה בזה שום דבר, לא שם שמיים ולא שום דבר, אלא השתמטות בלבד. זה הכל. עכשיו, אני ואתה, אני חושב שאנחנו יכולים כמו בשיח הזה, בוא נגיד, השיח פה יותר קשה, כי אנחנו לא רק שנינו שומעים, אני מניח שאם אני ואתה,
לא סיכמנו שזה רק שיחה ביניהם?
שיח כזה, אפשר להגיע להבנות, זה מה שאני רוצה לומר.
כן, אבל יש לי שני דברים לומר לך. דבר ראשון, אני מביא ממך שאתה מכיר בעובדה שמי שיושב ולומד תורה באמת, אפשר לפתור אותו או לדחות לו את השירות הצבאי.
נכון.
יפה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לי משהו שמאוד חשוב לי להגיד לך. ואני באמת מבין מאיפה אתה מגיע, כי העולם האסוציאציות שלך הוא עולם של, אתה יודע, לומדים, מבחנים, עילויים, מצליחים, מתקדמים, והופכים בסוף לראש אגף החקירות במשטרה.
אתה ממש לא מכיר אותי.
רגע.
אני רואה שאתה ממש לא מכיר אותי.
רגע, אני אסביר לך, אני אסביר לך מה ההבדל. קודם כל, אני באמת לא מכיר אותך, אנחנו מדברים רק כמה דקות.
לפי התיאור שאתה נתת עכשיו, מה עובר בראשי שאני חושב את חברת הלומדים, אז אני רואה שאתה לא מכיר אותי.
אז אני רק אמשיך במה שרציתי לומר, ואז נשמע מה אתה חושב. לבוא ולומר, מי נחשב עילוי ומי לא, ומי שמחליט שהוא יושב ולומד תורה, זה לא עובד ככה. זה קצת לא להכיר את המערכת, אולי כדאי שתעשה איזה סיבוב קטן בישיבות, כי בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, לעולם לא נמדד לפי היכולות הלימודיות שלו. יותר מזה, אין שום כלי או שום פרמטר שיכול לבדוק את העניין הזה. אנשים נמדדים באמצעות ההתמדה שלהם, אנשים נמדדים באמצעות המעשים שלהם, באמצעות ההתנהגות שלהם, באמצעות המידות שלהם, באמצעות החיבור שלהם לבורא עולם, לא באמצעות היכולות הלימודיות שלהם. אין פרמטר שיודע לבדוק בישיבה איכות לימודית, אין דבר כזה.
סיימת?
אני חושב.
אז קודם כל אני אשמח ללמוד יותר, בוא נתחיל בזה. למרות שאני לא בחברת הלומדים, אני שמח ללמוד. הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, ואני פה אומר לך גם את דעתי, כי אתה לא מכיר את העולם שאולי אני ממנו בא. העולם שבו אני ממנו מגיע מקבל את האחר. העולם שלי מקבל את האחר, במובן הזה דברים שאני לא יודע. ומצד שני, אני חושב שבעולם שלך, אתה צריך גם ללמוד להכיר את האחר. יש גם חברה אחרת חוץ מחברת הלומדים. והחברה שבה אני נמצא, היא חברה שיש בה ערכים עמוקים וחשובים שמנמצאים ומקורם ביהדות. ואני חושב שאם אמרתי שני הדברים האלה, אני חושב שגם אתה צריך ללמוד יותר את העולם שלי, על מנת שנוכל לחיות בעולם משותף.
כן, אבל אתה אומר לי...
שהתבצרות, אני קצת בהיסטוריה, שנינו קצת יהודים. למרות מה שאתה אומר, אני אומר לך, שחברת הלומדים זה לא פטנט שהיה לפני 100 שנה ולא לפני 50 שנה. הוא נולד במדינת ישראל. החרדים בברוקלין לא מתנהגים כמו חלק מהחרדים בארץ. הפלג הירושלמי של אוירבך לא היה מעיז לעשות חצי ממה שהוא עושה במדינה אחרת. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין צריך לקיים הידברות, כי כולנו יש לנו מכנים.
אתה שם אותי בפינה, אתה שם אותי בפינה, זה לא פייר, כי אנחנו מדברים עקרונית, ואז אתה הולך לפלג
הירושלמי. לא, לא, אני לא שם אותך בשום פינה, אני מציע לך איזושהי תמונת מצב.
אני מבין מה אתה אומר, אני מבין טוב מה אתה אומר.
אני אתן לך שיקוף, מוטי, תן לי שנייה, אני אתן לך שיקוף, נתן לך שיקוף, נתת לי תמונת מראה אליי, אני שם לך את תמונת מראה. עכשיו אני אומר, בוא ניכנס אתה ואני, כמשל, לחדר המראות, ונגיע לפתרונות טובים יותר, כי המשותף שלנו למרות הכל, יותר מהמפריד. ואם אתה תשים לי את המראה, ואני אשים לך את המראה, אנחנו נשאר שנינו, עם מראות אחד לשני, אבל לא נייצר לנו חיים משותפים טובים יותר. ואני חושב שאפשר לעשות את זה. לכן אמרתי לך שאני לא מתחמק, אני אלמד לך נושאים חברתיים וכו', ואתה אתגרת אותי עם העניין של, הנושא של דת ומדינה לצורך העניין. אני לא חושש מהאתגר הזה, אני חושב שצריך להתמודד עם האתגרים האלה. אני מניח שאפשר, אין 100% בשום דבר, אפשר להגיע להידברות הרבה יותר טובה אם לא נשים מראות אחד לשני. זה מה שאני אומר. אני מזמין אותך למראה שלי.
לפעמים לשים מראות זה דבר טוב, אבל בסדר, אנחנו לעולם לא נצליח להגיע ברדיו לשיחה ממצאה בעניין הזה.
אבל סיכמנו שניפגש.
טוב, אני בהחלט אשמח, אבל מה שחשוב בסוף לדעת, זה שאתה נמצא, לפחות כפי שאני שומע כאן בשידור, במקום שאתה, מה שנקרא, רוצה לחפש את המאחד, אז נקווה שתצליח, ונאחל לך שתצליח, כי זה מה שאנחנו באמת צריכים כאן.
א', הרבה תודה על ההזדמנות. תודה על הרעיון, תודה על ההיכרות, ואני מחכה לפעם הבאה שניפגש, לא ברדיו.
תודה רבה רבה, יואב סגלוביץ', מי שהיה ראש אגף החקירות, האמת אני מפחד להיפגש איתך.
לא, לא, אין ממה, תאמין לי שאין ממה.
לא, אני מכיר את הקרדיט שלך, ראש אגף החקירות במשטרה. ואיש יש עתיד היום, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, יום טוב לכולם.
תודה, פרסומת עוד מעט מרון.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. עניין משפחתי, עולם של רגש, על מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, איכות חיים ומה שביניהם. אתם מוזמנים להצטרף. עניין משפחתי, עולם של רגש, בכל יום חמישי ב-10 בבוקר עם הרב שרגה שלחטר ויואב דיליון, כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, בימים האחרונים קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בעזרת השם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום לג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, לזיווג, לזרע קודש של בר קיימא, לפרנסה, שלום בית ופתיחת המזל, חייגו עכשיו להעברת שמכם לתיקון הנר הקדוש 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18. כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן, חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו כל חי. להזמנות תלפנו עכשיו, 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
השם עמדו בפנים וצעקו שמע ישראל, כפי כל התיאורים שסיפרו וכפי איך שזה היה נשמע, שמע ישראל מקבל משמעות אחרת.
נותרו מקומות אחרונים למסע הקרוב לפולין עם ערכים מיום שלישי עד ראשון, קף עד קפי בייר. לפרטים 050-411-9278 050-411-9278 ערכים.
הם מחייכים ברמזור, מחייכים בתור למקולת, הם מחייכים אפילו בדרך לרופא. כשמכבי שוב מובילה עם 93% חברים מרוצים, לא פלא שהחברים שלנו לא מפסיקים לחייך. סקר לאומי עבור משרד הבריאות בדק ומצא. מכבי מובילה עם 93% חברים מרוצים. הצטרפו גם אתם לשירותי הבריאות הטובים בישראל ותתחילו לחייך. יש קופות חולים ויש מכבי.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה נצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
הכי קרוב לרשבי, שבת לג בעומר מעין עולם הבא, שכולה חוויה במלון בוטיק חוף הקור. יחיאל נערי בהופעת ענק, עונג שבת עם גדולי האמנים והרבנים, ארוחות גורמה ופנסיון מלא. לחדרים אחרונים חייגו עכשיו 077-5100-355 077-5100-355.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף 24 כרכים רק ב-999 שקלים, תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
במוצא שקרוב מדליקים
לקסמח בכל
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
הרב שווינגר, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
ברוך השם.
יופי. טוב, האמת אלה ימים הכי עמוסים שלך במהלך השנה, נכון?
כן, כל אחד עובד פעם בשנה רציני.
מה?
אני אומר שכל אחד עובד פעם בשנה בצורה רצינית מאוד.
מה, ביום כיפור אתה מתכוון?
זה היום כיפור
עבודת
שלנו.
עבודת השם, עבודת השם. מה,
למעשה זה היום כיפור של המקומות הקדושים. זה יום המבחן שלנו, ואני מכנה את היום הזה ממש יום הכיפור של המקומות הקדושים. הצלחת, נמחלו עוונותיך, לא? זוכים לך את זה כל השנה.
טוב. האמת רצינו לדבר הבוקר עם ישראל דרי, אבל הוא לא הסכים בשום פנים באופן להתראיין, ואמר יש אדם אחד שהוא זה שמדבר מטעמנו, וזה הרב שווינגר. אז אתה נמצא איתנו כאן בשידור הבוקר, ואני רוצה לשאול אותך, במקום להיכנס לכל סוגיות התחבורה שעוסקים בהם כל שנה ובטח יעסקו בהם הרבה בתוכניות נוספות כאן בכל חי, אני רוצה לבדוק איתך למה נגזר עלינו הרב שווינגר צפיפות כל כך גדולה במירון, צפיפות שמביאה איתה ללא מעט מקרים של אנשים שמתעלפים או מאבדים הכרה או נדחסים. למה?
אני לא יודע פשוט איך לענות על השאלה הזאת. אם היית במירון, היית מבין שמדובר באחד השטחים הטופוגרפיים הכי קשים להגעה והכי קשים לחזרה. אסור לשכוח שבמהלך של פחות מ-24
לא, שעות... לא הקשבת לשאלה שלי, ברשותך.
הקשבתי לשאלה, אתה
צריך... לא דיברתי מבחינת התחבורה, דיברתי מבחינת השירות.
לא, אני עונה לך, תקשיב לתשובה גם. אני מסביר שזה אזור מאוד קשה לניוד באתר עצמו. השטח הטופוגרפי שמדובר בעלייה הוא שטח קשה מאוד לניוד. ולכן ברגע שמנסים מאות אלפים להגיע עד הציון, לא שייך שלא יהיה צפיפות. התפקיד שלנו להקל על הבאים ככל הניתן, אם זה נקודות מים, אם זה סדרנות, אם זה הבטחה, אם זה אנשים שתפקידם לרווח בין המתפללים ובין המתפללות על ידי שוטרות ודיילות. ולכן מי שחושב שהוא בא פה להבדיל אלף הפתעי הבדלות לטיול בפארק יהושע, התשובה היא לא.
Okay.
אבל מי שיודע מה שהיה לפני שנים ומה שהולך היום, אפשר להגיד שחלו שיפורים רבים למען אלו שעולים מירונה.
אוקיי, okay, אני שומע מה אתה אומר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. אני מקבל את דבריך, אתה אומר מדובר בשטח קטן ולכן אין מה לעשות, ברוך השם באים הרבה אנשים להתפלל ויש צפיפות.
נכון. יפה. נכון.
אני במקרה נתקלתי לפני שבוע בצילום אווירי של כל המתחם, ואני רואה שממש בצמוד יש מתחם שלם של אוהלים. ואני שואל את עצמי, למה אוהלים, יש פה איזה 20-30 אוהלים, למה הם אמורים לתפוס את מקומם של אלה שבאים לציון?
אין קשר בין אחד לשני.
למה אין קשר?
מוטי, בדרך כלל ששואלים שאלה, ממתינים גם לתשובה, אז בוא...
כשאתה מתחיל להיות ציני, זה בדרך כלל כשאתה לא יודע מה לענות.
לא, אל תיתן לי ציונים.
אז תשאיר את הציניות בצד ובוא נדבר עניינית. יש אוהלים, יש איזה 20-30 אוהלים שצמודים, יפה.
קיבלתי את השאלה, התשובה היא כזאת. האוהלים האלה היו עוד הרבה לפני קום המדינה, והרבה אחריה, ואנחנו הרחקנו אותם באופן רציני ביותר מהמתחם. מי שזוכר מה היה לפני 10-15 שנים, העולים האלה היו ממש בצמוד...
לפני קום המדינה לא היו כל כך הרבה מתפללים בציון, היום יש ברוך השם הרבה.
בצעדים משפטיים לא פשוטים בכלל, כי זה לא פשוט לנייד את אותם אנשים.
למה?
הזזנו אותם... כי יש חזקות משפטיות, אני לא רוצה להיכנס לזה.
מה פורש חזקות משפטיות? לא הבנתי שנייה, מה זה חזקות? אני עכשיו בא ומקים שם אוהל, יש לי חזקה משפטית על פעם בשנה, שבוע בשנה?
אתה לא, אבל יש משפחות שהיו שם 30, 40 ו-50 שנה.
נו, אז מה, תזיז אותה 100 מטר הצידה, ואז תאפשר למאות אנשים, לאלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
הזזנו אותם יותר מ-100 מטר, הזזנו אותם למעלה מ-200 מטר, וככה הקמנו, אם היית במקום, היית רואה שבמקום שהיו כל השנים...
יפה, אז אם הזזת אותם 200, הזזת אותם 400, השאלה היא מאוד פשוטה, הרב שווינגר.
אבל תן לי לסיים.
כן, אני אנסח את השאלה בצורה ברורה, ואז תגיד מה שאתה רוצה.
לא, אני אנסח את התשובה בצורה ברורה.
יש ברוך השם עשרות אלפים או מאות אלפים שמגיעים לציון. השאלה היא, איך יכול להיות, איפה ההיגיון, שבשביל 20-30 משפחות שפותחים שם אוהלים, אנשים מתחסים, תזיזו, הזזתם אותם 100 מטר, תזיזו אותם עוד 200 מטר, עוד 300 מטר הצידה, ואז יהיה הרבה פחות לחץ שם, אנשים יוכלו להיות יותר ברווח. למה 100 אלף איש אמורים לשלם מחיר בגלל חזקות שאתה מספר לנו שיש למשפחות שבאים פעם בשנה?
השאלה היא במקומה, ואני עונה לך פעם שנייה, אני אנסה לסיים את התשובה. אנחנו בתהליך שלם של הרחקה של אותם מועלים. הצלחנו להזיז אותם למעלה מ-100 מטר, שזה הישג לא מבוטל, ושבאנו לעשות את זה, התברר שמבחינה משפטית זה לא פשוט. זה לא אנחנו הקצנו להם את השטח, זה היה מול מינהל מקרקעי ישראל, עם חזקות משנת...
המינהל אומרים שמי שאחראי על זה זה אתה.
תאמין לי שאם השטחים האלה היו שלי, הם היו...
הרב שווינגר, במינהל אומרים שמי שאחראי על השטחים האלה זה אתם.
אז אני עונה לך שלא,
רגע.
ומי שהבעלים על השטח הזה זה מינהל מקרקעי ישראל.
כן, אבל הם נתנו לכם לנהל אותו.
אז תקשיב, אנחנו במאבקים בלתי נפסקים.
תגיד לי שאלה, האוהלים האלה מקבלים רישיונות מהמנהל או ממך?
מקבלים מהמשטרה, לא ממני ולא מהמנהל. הם צריכים להפקיד צ'ק ערבות שמפנים את השטח לאחר שנמצאים במקום.
יפה, אז
אני חיכיתי לזה שאולי תגיד שמי שיודע מה שהיה המצב לפני שנים ומה
היום. לא, עזוב אותי מה שהיה. השאלה שלי עכשיו היא מאוד פשוטה. למה 30 משפחות גורמים לדחס של 100,000 איש? זאת השאלה.
עובדתית זה לא נכון.
נקודתית, עובדתית זה נכון. בוא, שמיגר, אני אשלח לך צילום מסך. אתה תראה, אני אשלח לך, תקשיב, תקשיב. אני אשלח לך.
אני מקשיב כל הזמן.
יופי, אני שולח לך עכשיו, בסדר? שולח לך עכשיו. כנס לווטסאפ שלך.
כן.
שולח לך תמונה, אתה תראה שהשטח שהם תופסים, זהה כמעט לשטח של ההמונים שמגיעים למקום, זה פשוט לא הגיוני.
א', אני מודיע לך עובדתית, זה לא נכון מה שאתה אומר.
אז כנס, כנס, כנס.
טוב, אני עכשיו בשידור, אני עכשיו בשידור ובנהיגה אני בצפון. אני מנסה לסיים תשובה.
שלחתי לך תמונה, כן.
הבנתי, אתה מוכן לתת לי לסיים את התשובה?
הפעם כן.
אני ממש מודה לך, מוטי, אתה ממש מראיין הגון. אני רוצה להגיד לך שאנחנו, שלב הבא זה הרחקה שלהם לגמרי מהאזור, על מנת שלא יפריע. מי שמנהל את המאבק הזה זה המרכז הארצי לתוך המקומות הקדושיים, ביחד עם המשטרה. מה שאני מנסה להגיד לך, שזה תוכנית של שלבים. בשלב הראשון נחקנו אותם למעלה מ-100 מטר, אנחנו מקווים, בדיוק על מה שאתה אומר, לנסות ולחיק עוד ועוד על מנת שזה לא יבוא על חשבון.
אז מי מפריע היום? מי מפריע היום?
שאני לא בעל בית. אז אני מסביר לך שמבחינה משפטית, זה לא הכי פשוט.
הבנתי, כלומר, אם המנהל מאשר לך לפנות אותם או להרחיק אותם, אתה תרחיק אותם השנה?
השנה זה כבר לא אפשרי, כי המנהל והמשטרה כבר אישרו את השהייה שלהם.
אבל אם המנהל היום אומרים לך, הרב שווינגר, מבחינתנו תרחיק אותם. תן את המקום הזה למאות האלפים שמגיעים.
אין שום בעיה.
אתה מרחיק.
אין שום בעיה, מה ויכוח בכלל?
לא, אין בעיה, נארגן לך אישור מהמנהל, מה הבעיה?
ידעתי שאני לא אסתדר בלעדיכם.
יופי, מצוין, אז אני דואג לך לא רק לתצלומי אוויר, גם לאישורים מאמין על הרב שווינגר, ישר כוח על כל הפעילות שאתם עושים.
בשביל זה צלצלת אליי על האוהלים?
בשביל מירון, כן, בשביל לאפשר לאנשים, אתה יודע, שאלה יותר מקום.
אתה עשר, חוץ מזה אתה לא רוצה לשמוע מה קורה, מה עושים.
אני רוצה מחר בלי נדר, מחר בלי נדר נדבר על זה, יאללה, בהצלחה שיהיה. בוקר טוב, סיימנו, תודה לצביקה גרוניך, יעלי במוטי קופר, להתראות.
המופע הבאה, עם השף קונדיטור מירי זורגר, יוצאת לדרך, ומחפשת אותך, לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השירי את פרטייך, במייל יעל, strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות, וגם לזכות בפרסים, בהופעה הבאה.
בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך.
מאזינים יקרים, בימים האחרונים קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשב"י, ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש, שיערך בעזרת השם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר הקדוש, על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, לזיווג, לזרע קודש של בר קיימא, לפרנסה, שלום בית ופתיחת המזל, חייגו עכשיו להעברת שמכם לתיקון הנר הקדוש, 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
עכשיו בקץ, חברי מועדון קונים פריט אחד ומקבלים פריט נוסף מתנה. שמעתם נכון, בקץ, 1+1 על כל קולקציית האביב. להשיג בחנויות ובאתר, לדגמים נבחרים הזול מביניהם.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
עומדים לצאת למירון? כבר בדרך למירון? ביום זה סגולה להתפלל, אבל לא פחות חשוב, להגיע ולחזור הביתה בשלום. לכן חושבים חיים, לא נוסעים עד שכולם חגורים, במושב הקדמי ובמושב האחורי, מבוגרים וילדים. החגורה ומושבי הבטיחות מצילים חיים, וזו מצווה גדולה לשמוע עליהם. שתהיה לכם דרך צלחה, וזכרו, חושבים חיים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למהדרין בירושלים, מכף עד כף בית בייר תשע"ז, לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בחשרות מעודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע, סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
אני חולה אונקולוגי, הגשתי בקשה לביטוח לאומי, שבוע שלחו לי שאני לא זכאי בגלל שאני אשתכר יותר מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו ברביעי ב-11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. אני מבקש היום לשוב ולהסביר את סיום דברי מרן. אתמול הסברנו אותם בקיצור נמרץ, היום אני רוצה קצת להתמקד בזה, ואם אין שם אחרים שערבו, יש אומרים שמותר לאפות בצמצום פת אחד ולבשל קדירה אחת ולהדליק נר אחד. ההסבר של דברי מרן נובע ממחלוקת האם יש איסור מהתורה לבשל ביום טוב לשבת, או שרק חכמים גזרו שמא יבואו הבריות ללמוד, כמו שמבשלים מיום שישי לשבת שלא לצורך יום טוב, כך יהיה מותר לבשל ביום טוב שלא לצורך יום טוב, לצורך חול. גדר וסייג עשו על ידי זה ששמו לנו את העירוב, זאת תזכורת. יום שישי שיש עירוב מבשלים ליום אחר, אבל ביום חול, יום רביעי, יום שני שיש בו יום טוב, לא ייתכן לבשל ליום אחר, שכיוון שאין בו עירוב, איך נוכל להתיר לבשל ליום אחר? אז זה סוג של היכר. אבל מצד דין תורה, כשהתורה אסרה לבשל ביום טוב, אלא לצורך יום טוב, התורה לא דיברה על דרגה גבוהה יותר מיום טוב. הדרגה של שבת לכל הדעות גבוהה יותר מאשר יום טוב. אם הדרגה של שבת גבוהה יותר, אז יום טוב להכין לחול לא, יום טוב להכין לחברו גם לא, אבל יום טוב להכין לשבת צריך להיות מותר. על זה מסתמכים בסברה הזו שמרן מביא בלשון יש אומרים, שמותר לאפות בצמצום. הכוונה לאפות בצמצום, לקחת פת אחת, יכולה להיות גדולה מאוד, שבה אני אוכל להסתפק במשך כל 3 הסעודות. פת אחת זה היכר שאני לא מרשה להכין כמות גדולה, זה נקרא פת אחת, וכן גם תבשיל אחד, ויכול להיות סיר גדול שיספק לנו אוכל ל3 הסעודות. במצב הזה אפשר יהיה להקל בדיעבד. אני מבין מדברי מרן שזה דין של דיעבד. מי שיש לו בהקפאה אוכל מבושל, ושואל אותנו רק לחמם, הוא לא הכין עירוב תבשילין, הוא רוצה רק לחמם. האם בשביל החימום מיום טוב לשבת צריך עירוב תבשילין? ההלכה היא שלא צריך. זאת אומרת, אפילו מרק. אני לא מדבר על יבש שבשבת אין בישול אחר בישול ביבש, אלא אפילו בלח, שעל פי הדין יש בישול אחר בישול בלח, כך פסק מרן, וכך גם דעת הרמה לחתיכלה. אם כך, אם יש לי כאן בישול אחר בישול בלח, לכאורה כשהוא מניח מרק על גבי הפלטה ביום טוב לכבוד שבת, לכאורה הוא נקרא מבשל מיום טוב לשבת. אבל זה נכון דווקא בשבת עצמה יש בישול אחר בישול בלח. אבל בהכנה מיום טוב לשבת לא שייך העניין של יש בישול אחר בישול בלח. כי דעת הרמב״ם, דעת הריף, דעת הרבה מהראשונים, שאין בישול אחר בישול גם בלח. זה שמרן הכריע להחמיר בשבת כדעת הראש, זה מפני חומר האיסור של בישול שהוא איסור מהתורה. אלמלא שזה עניין השבת שהבישול בו אסור מהתורה, מרן לא היה מחמיר, מרן היה פוסק כדעת הריף והרמב״ם. אבל כאן במצב שאני כבר בישלתי את המרק, אני רק רוצה לחמם אותו מיום טוב לשבת, בזה בוודאי אני יכול להקל כדעת הריף והרמב״ם. זאת אומרת, אני יוצא מאותה נקודת מוצא, אנשים שהכינו את כל התבשילים שלהם מערב יום טוב, כולל גם את המאכלים הראויים לשבת, מכניסים אותם למקפיא. אנשים כאלה לא צריכים להכין עירוב, כי מרן פסק שלצורך הדלקת הנר לא צריך עירוב. אז אם אין צורך בעירוב לצורך הדלקת הנר, וגם החימום שמחממים אינו נחשב כהכנה מיום טוב לשבת, ולא צריך בשביל זה עירוב, אם כך העירוב שלהם הוא מיותר לגמרי. ממילא לברך בוודאי שאסור, אלא אפילו להכין עירוב בלי ברכה זה מיותר. רוצה להחמיר בשביל הדלקת הנר להכין את העירוב, תבוא עליו ברכה. רוצה להחמיר להכין את העירוב בשביל הדלקת הנר בחומרה, בבקשה שיחמיר ולא יברך. אבל מצד הדין, מרן הרי פסק שהדלקת הנר לא צריכה עירוב, וכן גם החימום של התבשילים לא צריך עירוב אפילו לגבי דבר לח. וממילא, אדם כזה אין לו את השאלה שכאן דן עליה מרן, אם אין שם אחרים שירבו, כמה שאצלו כל האוכל מוכן. כאן מרן מדבר במצב שהאוכל לא מבושל כלל ועיקר, לא שליש בישול ולא שום דבר. הוא רוצה להתחיל את ההכנות לצורך השבת. אם הוא נמצא לפני ארוחת הצהריים, אין כאן שאלה בכלל. הוא יבשל כמות גדולה לצורך ארוחת הצהריים, וכמובן שהוא לא יסיים באכילה את כל מה שהוא כבר הכין ליום טוב. מה שנשאר מיום טוב הוא ישאיר לשבת, ושוב החימום של אותם האכלים מיום טוב לשבת זה לא נאסר, מותר לך תחילה לחמם. כל זה כשהוא נזכר שלא הכין עירוב תבשילין בבוקר לפני ארוחת הצהריים. אבל הרי ביום טוב אוכלים רק ארוחה אחת. ואם אחרי ארוחת הצהריים הוא מבשל לשבת, ניכר הדבר שהוא עושה מלאכה לא לצורך אותו היום, והרי הוא לא הכין עירוב תבשילין, איך מותר יהיה לו להכין? לזה אמרנו שיכול לבשל ולאפות בצמצום, זה מה שמרן כתב וזה הדעבד. אבל לך תחילה, ירבה בתבשילים בארוחת הבוקר, בבישולים של הבוקר, כדי שהבישול ממנו ניקח מעט לצורך היום טוב, ומה שישאר ישאר גם לשבת. זו בכלל עצה שנותנים לכל מי שלא הכין עירוב תבשילין ושכח מזה, ואין שם את מי לשאול אם הכין עבור כל תושבי העיר, אין עם מי להתייעץ. במצב שכזה מבשלים כמות גדולה מיום טוב ליום טוב, במצב שברור לנו שישאר כמות גדולה שיריים לשבת, כיוון שהריבוי של המאכל מתאים את המאכל יותר, לכן מותר. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שמן ששון מחבריך,
מה
מאזינים יקרים, בימים האחרונים קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי, ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בעזרת השם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום לג בעומר הקדוש, על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, לזיווג, לזרע קודש של בר קיימא, לפרנסה, שלום בית ופתיחת המזל, חייגו עכשיו להעברת שמכם לתיקון הנר הקדוש, 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. הוזלה של מאות שקלים למכשירי סמסונג מתקדמים בחותם הכשרות הגבוה ביותר וברמת שירות ללא פשרות. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, ותהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, הדרן.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו כל חי. להזמנות תלפנו עכשיו, 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
מימוש זכויות רפואיות זו עבודה של רופאים. לראשונה בישראל, רופאים לזכותך. החברה הראשונה בתחום, בה רופא מומחה מלווה אתכם משלב האבחון, עורך חוות דעת רפואית מקצועית, וכמובן מכין אתכם אישית לוועדה הרפואית. תנו לרופאים שלנו לדבר בשפה רפואית מקצועית, המובנת היטב לרופא הוועדה, ואתם בדרך להצלחה. רופאים לזכותך, כוכבית 8764.
יצחקי חמוד, החולצה הכמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. ווניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
אצלנו בבית, אבא שלי תמיד אומר, תחשוב טוסט, יהיה טוסט.
כשיש עמק בבית, הכל נשמע פשוט טוסט יותר. בקריך דרי או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
הם אוספים קרשים כמו גדולים, בוחרים מקום למדורה כמו גדולים, ודואגים לאוכל כמו גדולים. אבל חשוב שתזכרו, הם רק ילדים. הורים יקרים, כבאות והצלה לישראל קוראת לכם לנהוג באחריות ובזהירות במהלך הדלקת המדורות. הדריכו את ילדיכם בכללי הבטיחות, ודאו מי המבוגר האחראי בשטח, ובסיום דאגו לחיבוי מוחלט של האש. במקרה שריפה, התקשרו 102. עוד הנחיות, באתר כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בכף ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32, 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד, עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
חלב חלב, חלב חלב
שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
אין לעזוב את שטח המדורה לפני שמוודאים שהאש כבתה לחלוטין. ניתן לפזר חול על האש וכך לחבותה. השארת גחלים לוחשות עשויה לגרום להתפשטות האש.
כל חי תמיד איתי כוחה.
חדשות כל חי. השעה 10.
שלום רב ובוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. בית המשפט הרשיע מחבל פלסטיני בן 24 ממזרח ירושלים בניסיון רצח בגין פיגוע דקירה שביצע לפני כשנה וחצי בתחנת אוטובוס ברעננה, בו נפצע אזרח ישראלי באורח בינוני עד קשה. כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כוחות משטרה ומשמר הגבול עצרו הלילה ארבעה צעירים ערבים תושבי מזרח ירושלים שירו זיקוקים לעבר שוטרים בעיר העתיקה. עוד מוסר כתבנו כי המשטרה עצרה ארבעה פלסטינים בחשד להיותם שוהים בלתי חוקיים בישראל, כששלושה מהם נעצרו במוסקים באזור התעשייה אבן יהודה ואחד בחוף הים בנתניה.